כיצד הושפעה החברה הערבית בישראל ממשבר קורונה? איזה ביטויים של חולשה ושל חוזק אנחנו יכולים לציין במהלך השנה האחרונה, כאשר המשבר הזה משפיע מאוד על התחלואה בחברה הערבית בפרט, וגם על מרקם היחסים העדין בין החברה הערבית לבין הממשלה, הרשויות באופן כללי, על התפקיד של הצבא בתוך החברה הערבית במהלך המשבר, וכמובן גם על היבטים כלכליים שכמו יתר האוכלוסייה השפיעו מאוד גם בתוך החברה הערבית. על כל זאת אנחנו נשוחח עכשיו בעקבות הופעת המזכר חוסנה של החברה הערבית בישראל במשבר הקורונה, פרי עטם של אפרים לוי, מאיר אלרן, חדר סוואיד ושמואל אבן, שני האחרונים נמצאים איתנו כאן. במזכר הזה נאמר רק באופן כללי, מנותח המשבר הלאומי הרב מערכתי דרך ההתבוננות בחברה הערבית והצעדים שננקטו כדי להתמודד עם הבעיות שהביא איתו המשבר, וגם המלצות מדיניות איך מכאן והלאה אפשר להתמודד טוב יותר עם משברים מהסוג הזה, בדגש על הקשר שבין החברה הערבית לבין המדינה ומוסדותיה. ונתחיל קודם כל בניתוח המצב בחברה הערבית כשנה לתוך משבר קורונה, נעשה זאת בעזרתך חדר. המרכיבים של העוצמה והחולשה בהקשר של חוסן בחברה הערבית בישראל, מהם הדברים העיקריים שאפשר לציין בהקשר הזה?
אז קודם נתחיל עם למעשה מה זה חוסן. הכוונה שלנו בחוסן היא ליכולת של מערכת באופן כללי. במקרה שלנו אנחנו מדברים ספציפית על החברה הערבית, או גם אפשר לדבר על החברה הישראלית באופן כללי, להתגבר על השלכות של הפרעה או של אסון, או של מגה אירוע כמו משבר הקורונה, במיוחד כאשר הוא אירוע מתמשך, שפוגע בתפקוד של המערכת, של החברה, ועל היכולת שלה לחזור או לתפקד באופן נורמלי במרכאות, והחוסן מתבטא ביכולת שלה להתמודד, ביכולת של החברה להתמודד עם אותו משבר, והיכולת לחזור לתפקוד סביר, נורמלי, תוך זמן סביר. כאשר אנחנו מדברים על החברה הערבית, יש כמה מרכיבי עוצמה של החוסן, וגם יש, כמו בכל מקום, גם מרכיבי חולשה. במהלך המשבר אני אציין שני מרכיבי עוצמה שבלטו. קודם כל, העלייה שנקרא בשנים האחרונות במעמד הביניים הערבי, בעשור, עשור וחצי האחרונים, ואת זה ראינו טוב מאוד, הדוגמה הכי טובה אולי, היא בקרב הרופאים הערבים, שהם נציגים של אותו מעמד ביניים, שהלך וצמח בשנים האחרונות, בעשור וחצי האחרונים, כאשר כמעט 15% מכוח הרפואה, הרופאים בבתי החולים בישראל, שהיו לוחמי האש בקו הראשון של המאבק בקורונה, היו מבני החברה הערבית. שיעורים דומים גם כן בקרב הרוקחים, ושיעור עוד יותר גדול בקרב האחים והאחיות. כמו כן, בלטו כל גופי החברה האזרחית, ארגוני חברה האזרחית, שתרמו תרומה משמעותית בכל הנושא של הסברה ושיפור המודעות לסכנות של המגיפה בחברה הערבית, וגם לנסות לעזור לאוכלוסיות החלשות. וכאן אנחנו מגיעים למרכיב מרכזי בכל הנושא, בכל מרכיבי החולשה. כאשר אנחנו מדברים על מעמד סוציו-אקונומי נמוך בקרב לא מעט אנשים בחברה הערבית, זה מתבטא בראש ובראשונה ברמת השכלה נמוכה בקרב שיעור משמעותי של אנשים, ממוצע ההשכלה בחברה הערבית הוא נמוך יותר באופן ניכר, כמעט ב3-4 שנים מבחינת מספר שנות לימוד לעומת החברה היהודית. גם ממוצע ההכנסה, ואני משאיר את זה עוד מעט, שמוליק ידבר על זה. נקודה נוספת היא שיעור ההשתתפות הנמוך יחסית בכוח העבודה, ובמיוחד בקרב נשים, אבטלת נשים בחברה הערבית. מגזר עסקי לא מפותח, תשתיות לא מפותחות, וגם ריחוק פיזי ממרכזי שירות בריאות הציבור. בנקודה הזו אני אציין נתון מעניין, אזרח ערבי צריך לנסוע מרחק כפול כדי להגיע לבית חולים לעומת אזרח ישראלי יהודי, כך שהנגישות לשירותי בריאות הם ברמה פחותה, נגיד.
שמוליק, אני רוצה עכשיו לשמוע ממך במקביל למה שציין חדר על החוזק והחולשה, את הניתוח לגבי המצב הכלכלי, המאפיינים של הכלכלה של החברה הערבית בישראל, וכמובן איך זה השפיע על ההתמודדות עם המשבר.
אוקיי, המצב הכלכלי של הערבים בישראל מושפע כיום משני גורמים. אחד, המצב הבסיסי שהיה לפני המשבר, והדבר השני, הערה שחלה בתוך כדי המשבר. וצריך לנתח את זה ביחד, כיוון שאם אנחנו לא מבינים מאיפה הם התחילו, אנחנו לא מבינים גם מה קורה, כי בסופו של דבר, נתוני הפתיחה של החוסן יותר נמוכים, וזאת היא הנקודה המשמעותית. וכשאנחנו מדברים על ערבי ישראל, צריך להבין שזה לא מקשה אחת, יש בדואים בדרום, יש אנשים בעירוניים, יש כל מיני, יש את ערבי ירושלים, שהם חלק מה-21% של הערבים באוכלוסייה, אבל הם לא אזרחים, של המדינה, הם תושבי העיר, ויש להם זכויות מסוימות. זאת אומרת, זה מערכת שלמה של אנשים, זה לא עוד שבט במדינת ישראל, זה חלק מעם שצריך להבין בדיוק כל מקום את הסיטואציה שלו, ואם רואים את זה ככה בצורה הזאת, אז אפשר לנתח את זה יותר נכון, יש עשירים ערבים, יש עניים ערבים וכן הלאה. אבל שאנחנו מדברים על ממוצעים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2018 בדקה את ההכנסה החציונית, והגיעה לכך שבקרב האוכלוסייה הערבית היא 6.5 אלפי שקלים, לעומת 8.4 אלפי שקלים באוכלוסייה היהודית. שזה הפרש מאוד משמעותי, זה סדר גודל, אם אני לא טועה, של 23%. איך, למה זה נגרם כאן, מה הבעיות? אחד התייחס לזה ונתן את הדברים העיקריים, אבל יש שיעור מאוד גבוה של אנשים שמוסקים במקצועות שדורשים רמת כישורים נמוכה או פיזי, בעיקר בכימונאות, תובלה, בניין אירוח. יש הרבה מאוד אנשים שהם עצמאים קטנים, כן? כל מיני, הרבה עסקים קטנים. ויש עוד דבר שנשים נוטות להימנע מהשתתפות בכוח העבודה, כן, אנחנו לא קוראים לזה אבטלה, הן נמנעות פשוט מלהגיע בעיקר מסיבות חברתיות ודתיות, זאת אומרת, המשפחה אומרת, עדיף לנו להרוויח פחות, אבל המסורת שלנו קודמת ואנשים לא ייצאו, ורואים את זה גם נשים בגילאי 25-64 בכוח העבודה, החלקן הוא בסדר גודל של 38%, לעומת 76% אצל גברים ערבים שמשתתפים בכוח עבודה, ו-86% אצל נשים יהודיות. כלומר, זה תרבות, האם לצאת לעבודה או לא לצאת לעבודה זה תרבות, שהיא מתחילה בכלל מה הילדה הולכת ללמוד, באיזה נושאים, מה היא הולכת ללמוד בבית ספר בהתמלה. הפערים האלה נובעים במידה רבה ממה שאני מקנה, כן, זה לא הגדרה מוסכמת, אבל אני מקנה את זה, השכלה מקוונת הכנסה. זאת אומרת, לא רק שתהיה משכיל, אלא גם שמההשכלה הזאת היא תהיה באיזה וקטור שבסוף יקבלו אותך לעבודה, ולא סתם עבודה, עבודה שתרוויח מעל הממוצע, מעל הממוצע במשק, כן? וזה בהחלט אנחנו רואים שיש לנו קושי בעניין הזה, ואם נסתכל על נתונים של מבחני פיזה, שזה מבחנים בינלאומיים, אז היא בדקה דוברי ערבית קיבלו בשנת 2018 בסך הכל תוצאות של 375, לעומת דוברי עברית 491. זאת אומרת, מבחני פיזה בודקים את זה באוריינות במדעים. מבחני פיזה בודקים עד כמה בן אדם הזה בסוף הוא התחבר אל העולם המודרני, שזה אוריינות במדעים, מתמטיקה ושפה וכן הלאה. ועוד דבר, כדי להצליח ערבי נדרש ללמוד בישראל שלוש שפות, את שפת אמו, עברית, ואם לא לומדים טוב עברית, יותר קשה להסתדר במקומות שיש בהם דרישה לשפה. ודבר לא פחות חשוב היום בעידן של המודרני, אנגלית. צריך לדעת טוב טוב אנגלית, וכמובן מתמטיקה וזה. בקיצור, אלה הם דברים מרכזיים שאני מציין אותם כאיזשהו מחסור, פערים וכן הלאה. אחד התייחס ואני אחזור על זה, אבל יש עוד דברים שהייתי מגדיר אותם כאזורי תעסוקה נגישים, למשל שיהיה אזור תעשייה ליד העיר, עדר קשרים חברתיים בשוק העבודה, הרבה מאוד מאנשים במגזר היהודי מכירים מהצבא, מסדרים לזה, זה לזה, פונים זה לזה, יהודים. במגזר הערבי יש פחות קשרים שהם נגישים למקומות עבודה טובים, וגם קיימת אפליה לא פורמלית שאולי פוחתת, אבל היא קיימת, לא צריך להגיד. אבל אני אשתמש בדוגמה של חדר לגבי המערך הרפואי. במערך הרפואי היום יש 17% מהרופאים בישראל הם ערבים, 24% מהאחיות, 47% מהרוקחים, בסך הכל מחברים את כל העוסקים בסקטור הרפואי, זה 21%, וזה בדיוק שיעור חלקה של האוכלוסייה, חלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה היהודית. זאת אומרת, עכשיו רפואה זה מקצוע מודרני, ואנחנו מדברים פה על רוקחים ורופאים שצריך ללמוד הרבה, ואם מסוגלת, החברה הערבית מסוגלת לזה, בוודאי שהיא מסוגלת גם בתחומים אחרים להגיע להישגים, ולכן יש כאן פער. עד כאן לגבי זה, אחרי זה אני אתייחס כיצד השפיע הקורונה.
אני תכף אשאל אותך לגבי החלק השני של הנושא, הדרך שבה הקורונה באה לידי ביטוי על התשתית הזאת של העניינים הכלכליים, אבל אני חוזר אליך חדר כדי לדון בנושא שהורגש מאוד בחודשים האחרונים במסגרת כל הצעדים לבלימת ההתפשטות של המגפה, לצמצום התחלואה, וזה המפגש בין החברה הערבית בישראל לבין כוחות הביטחון, בדגש על פיקוד העורף, איך קיבלו את הצבא בתוך היישובים הערביים, ואיך זה מתחבר לנושא הזה של חוסן. אנחנו רק נבקש ממך לחבר בחזרה את המיקרופון. כן.
באופן כללי פיקוד העורף גם במצבי שגרה וגם במצבי חירום מפעיל מה שנקרא את היקל"ב, יחידות קישור לרשויות המקומיות, שהתפקיד שלהם בעצם זה לעזור לרשויות לבצע את המשימות שלהן וקיום למעשה רציפות תפקודית בתוך אותם יישובים. ולסייע בחיבור הזה, הרשות, כן, מלשון רשת, בין הרשות המקומית, המועצה, העירייה, לבין פיקוד העורף ושאר זרועות הממשלתיים ומשרדי הממשלה השונים. במהלך משבר הקורונה היה תפקיד משמעותי ואפילו קריטי ליחידות הקישור לרשות של פיקוד העורף בתוך החברות, בתוך החברה הערבית והיישובים הערביים. הם הובילו פעולות שנגדיר אותם קודם כל מתן סיוע אזרחי לרשויות. הם סייעו מאוד בתחום של ההסברה בתוך היישובים ובעיקר ברשתות החברתיות היה להם תפקיד משמעותי, הקימו דף אינטרנט פעיל ופשוט לתפעול עם תכנים מאוד חיוניים ורלוונטיים בשפה פשוטה, כולל עם סרטונים של ידוענים, אנשי דת, דמויות משמעותיות, פיקוד העורף גם פעיל וכל הזמן יש קידום של התכנים האלה ברשתות. לפיקוד העורף היה גם תפקיד משמעותי בסיוע למשטרה בהתוויית האכיפה על ידי שיקוף של תמונת המצב בכל אחד מן היישובים. למעשה אנשי פיקוד העורף היו השחקן המרכזי שסיפק את המידע היומיומי בזמן אמת גם לרשות וגם למשטרה, והתווה מה צריך לעשות בכל רגע נתון כמעט. הוא זה שקבע את המדיניות ואת דרכי הפעולה בשטח, כמובן בשיתוף עם, 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 עם הרשויות המקומיות ועם המשטרה, כדי שזה לא יבוא לידי ביטוי כאילו יש פה השתלטות, כן, במרכאות של הצבא על, 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 על מה שקורה בשטח. הנוכחות הפיזית של 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 המש, של של אנשי פיקוד העורף הייתה נראיתה פחות מאיימת מאשר ציפינו בהתחלה או חזינו בהתחלה, כי זה בלט במיוחד כאשר הם הגיעו, אנשי פיקוד העורף, במיוחד בתקופת הסגר הראשון, וחילקו מזון, חבילות אלפי, עשרות אלפי חבילות מזון בתוך היישובים הערביים, ובחלק מהמקומות, אגב, הרשויות ביקשו, אל תיכנסו, תביאו את זה למבנה של המועצה, יש לנו מערך של מתנדבים, הם יעשו כבר את העבודה. ובהחלט, אנשי פיקוד העורף קיבלו את זה ברוח טובה, ונתנו את האוטונומיה בחלוקה לאנשי הרשויות, אבל בהחלט, התדמית של פיקוד העורף נתפסה, בכלל של אנשי צבא שנכנסים לרשות, ליישובים ערביים, אולי בפעם הראשונה מאז 2008, שהם נכנסים באמת כדי לסייע. ואני אישית משער שלהבא יהיו לזה השפעות או השלכות חיוביות על 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 כל הנושא של התגייסות צעירים לשירות צבאי, אבל מי יודע, ימים יגיד.
בכל מקרה, הד חיובי. ועכשיו אני חוזר אליך, שמוליק, לצד אולי פחות חיובי, ואלה השלכות הכלכליות של קורונה, של המגפה, של המשבר שבה בעקבות המגפה כמובן על החברה הערבית בישראל. מהן התופעות העיקריות?
ראינו ששיעורי אבטלה אצל גברים ערבים עלו באופן משמעותי, ובתקופה שלא היה סגר, אנחנו מדברים על יוני למשל, זה הגיע ל-12% כמעט, לעומת פחות מ-10% אצל גברים יהודים לא חרדים. קודם כל, המספרים האלה לא משקפים את עומק המצוקה, כי גם צריך להבין שבחברה הערבית, שברגע שהאישה לא משתתפת בכוח העבודה, אז הפרנסת הבעל היא מאוד מאוד משמעותית, וברגע שהאבטלה שם גבוהה, ולמה היא גבוהה? היא גבוהה כי, כי רוב האנשים עוסקים במקצועות שבאמת הקורונה פגעה בסדירות שלהם, ולכן זה המצב. הוחמר המצב של אנשים שעובדים בשחור, ובחברה הערבית יש הרבה שעובדים בשחור, ויש ביקורת פנימית בתוך החברה הערבית גם על התופעה הזאת, כי ברגע שהם איבדו את הפרנסה שלהם, אז הם תלויים בתשלומי חל"ת, ואם אין להם רישום בביטוח לאומי ובמס הכנסה, אז הם לא מקבלים את התשלומים, ואם יש להם רישום מופחת בגלל שהדיווח הוא לא מלא, אז גם כן יש פה בעיה של תשלומים קטנים מאוד שהם מקבלים. אותם אנשים, אני לא אומר שזו תופעה של כל החברה, אני אומר אותם אנשים, וזה בהחלט גורם לבעיה. דרך אגב, זה נכון גם בשגרה, ברגע שאתה לא מדווח, בסוף אין לך את ההגנה של המדינה. ביולי בערך, כחצי מאוכלוסייה ערבית דיווחה על החמרה במצב הכלכלי, לעומת 41% באוכלוסייה הכללית. זאת אומרת, השפעת הקורונה לאוכלוסייה ערבית כנראה הייתה יותר חזקה מאשר על החברה היהודית. שוב, אנחנו מתחילים מנתונים בסיסיים יותר נמוכים, אנחנו נמצאים לאיזושהי מצוקה, ואנחנו יכולים גם להגיד שעוד דבר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדקה, זה את דיווחים למשל על צריכת המזון בשבוע האחרון לסקר, ולכן 33% דיווחו שמצמצמים במזון, בעיקר בגלל משבר הקורונה, בגלל חסרון כיס וכל מה שקשור. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו רואים שהמשבר היכה בכל המדינה, מי שהיה במצב יותר קשה, התקשה יותר להתמודד עם המשבר. החברה הערבית הייתה ככה, אותם אנשים שכמו שאמר חדר, יש בעשירונים הנמוכים יש ייצוג משמעותי לחברה הערבית, שם נפגעו יותר, זה מה שהשפיע יותר על החברה הערבית. אלה הם בקצרה כמה נקודות על ההשפעה. הרשויות גם נמצאות במצב יותר קשה, פיננסי במצב יותר קשה בחברה הערבית, וגם הם כמובן הושפעו, ושוב, תשלומי ארנונה יותר נמוכים שם, אז גם היו להם מקורות הכנסה יותר נמוכים, כך שבסופו של דבר גם המערכת הציבורית המקומית נפגעה יותר מאשר ביישובים בכלל המדינה.
מובן. חדר, אנחנו חוזרים אליך כדי לשוחח על דעת הקהל בחברה הערבית, ולשם כך נערך במסגרת המחקר הזה סקר, שהקיף 179 נסקרים מכל החברה הערבית בישראל, הוא נערך בחודש אוגוסט, ואנחנו רוצים לשמוע ממך מה הממצאים העיקריים.
באופן כללי, תחושות הציבור, אני אגיד כך, הציבור מאוד מוטרד בכל מה שקשור להיבטים השונים של הקורונה. 77% מהציבור הערבי מוטרד מהנושא הבריאותי. הנושא הבריאותי מאוד מדאיג את האנשים, 41% אפילו מוטרדים מאוד, אמרו את זה, 41% מוטרדים מאוד. די מוטרדים גם 36% כמעט. הנושא הכלכלי, עליו דיבר שמוליק, מטריד עוד יותר. כמעט 88% מהאנשים ענו שהם מוטרדים מאוד, מוטרדים, מתוכם 57% אמרו שהם מוטרדים מאוד בעניין הזה. בסקר גם מצאנו שאמון הציבור בכל מה שקשור לגורמי הממשל והשלטון לא ממש מלווה. רוב הציבור הערבי אינו סומך על הממשלה בכל מה שקשור לטיפול בקורונה. 55% אינם סומכים על הממשלה. בעיקר מאשימים את הממשלה במשבר, 70% מתוך הממשלה הספציפית הם מאשימים בעיקר את ראש הממשלה, 75%. עכשיו, נתון זה לא מפתיע, נוכח שכמעט רוב הציבור, בעצם 80-90%, קרוב ל-90% המצביעים הערבים, נקרא להם, הצביעו בבחירות, מערכות הבחירות האחרונות, לגוש הוא אינו תומך בראש הממשלה נתניהו. לגבי הפקידות הציבורית, רוב הציבור הערבי אינו למשל סומך על פקידי האוצר, כמעט 54% אינם סומכים על פקידי האוצר, וזה מתחבר לאופן הטיפול בהיבטים הכלכליים של המשבר. לגבי מערכת הבריאות, דווקא כן סומכים על מערכת הבריאות, כמעט 70% רואים שמשרד הבריאות ומערכת הבריאות עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר, פחות סומכים על הכנסת, יותר סומכים על מערכת המשפט. יש שיפור בתפיסת עבודת המשטרה, כמעט 50% מהציבור סומך, או גילה שהוא סומך על עבודת המשטרה בכל מה שקשור למשבר הקורונה. אם כי את הנתון הזה, כאמור, אנחנו בדקנו בחודש, את השאלה הזו בדקנו באוגוסט, אני לא יודע מה המצב, אני משער כן שהמצב נעשה יותר גרוע, נוכח הקפיצה המחודשת של המשבר או המצוקה של תופעת האלימות בחברה הערבית בחודשים האחרונים של 2020.
אז אחרי שבעצם עסקנו בבעיות הפנימיות של המגזר הערבי בישראל, של החברה הערבית בישראל, והדרך שבה הממשלה והצבא התמודדו, אנחנו גם רוצים להעלות המלצות, ונתחיל קודם בהמלצות הכלכליות. איתך, שמוליק, מה בעצם אפשר לעשות בעתיד כדי לשפר את המצב, גם מבחינת התמודדות עם משבר כזה, וגם אולי הערכות שמלכתחילה תיתן לחברה הערבית בישראל כמה עוגנים של יציבות או ביטחון כלכלי למקרים כאלה?
קודם כל, אני חושב שמדינה צריכה להתייחס לכלל אזרחיה באותו אופן, ברמה סוציו-אקונומית. זאת אומרת, אם יש אני יהודי או אני ערבי, זה לא משנה. מבחינה סוציו-אקונומית היא צריכה לטפל, זה החובה שלה, היא צריכה להגיע לכל אזרחיה, באשר הם נמצאים, וכל גם מי שנמצא בתחומה והיא אחראית לו. אין דבר כזה, אני ערבי, אני יהודי וכן הלאה. דבר שני, המצב הכלכלי של הערבים בישראל, שהם אוכלוסייה מאוד גדולה, יש השלכות על המשק כולו. יש הסכמה שהאוכלוסייה הערבית לא ממצה את הפוטנציאל שתמון בה לצמיחת התוצר, היא לא יכולה לעשות את זה לבד, היא צריכה את העזרה. הדבר פוגע בהכנסות אזרחים, בצריכה, מגביל את תשלומי המיסים, מגדיל את היקף תשלומי העברה, זאת אומרת, יהיה טוב מאוד לכולם, צריך להבין את זה, אם לאוכלוסייה הערבית יהיה יותר טוב מבחינה כלכלית. אחמד טיבי טען ב-2018 שבערך נגרע מהתוצר הישראלי, הוא חישב כ-40 מיליארד שקל בגלל פוטנציאל לא מנוצל. אז קודם כל לא צריך לראות, כמו שאמרתי בהתחלה, לא צריך לראות את החברה הערבית כמקשה אחת, וצריך לטפל בכל גוף, אתם למצבו, גם במצב הקורונה. לא צריך להזרים לעשיר ערבי ולעשיר יהודי, כמו שהיה לנו את הנושא הזה, של התשלומים הרוחביים של ראש הממשלה מפזר בחגים וכן הלאה. הוצאנו איזה 6 מיליארד שקל לתת לאוכלוסיות 750 שקל לבן אדם. לא צריך את זה, לא בחברה הערבית ולא בזה. כן צריך לתת פי 4 לאותם אנשים שנמצאים באותו מצוקה. הייתי אומר שיש שוויון, צריך להיות שוויון בטיפול במגפה ובשלחותיה בהתאם למידת הפגיעה. טוב, עכשיו, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שהחברה הערבית יש לה דברים ספציפיים, שאם אנחנו לא נתעסק איתם באופן ספציפי, כמו הפשיעה הגואה ועוד דברים בתחום הכלכלי פרסה, אנחנו לא נוכל לזוז. ולכן, כשרוצים לטפל במשהו כזה, עושים תוכנית חומש. ותוכנית החומש הקודמת הורחה עד גם לשנה הזאת. אז קודם כל חשוב לראות שלא רק עושים תוכנית, שהכל מתממש, למשל, אזורי תעשייה. חשוב לראות שבונים אותם בסופו של דבר. למה בכלל להתאפשר להאריך את תוכנית החומש בעוד שנה ל-2021? כי נותרו עודפים, אז משכו את זה עוד שנה. חשוב מאוד כך שבשנת 2022, כן, כבר עכשיו התחילו להכין תוכנית לשנת 2022, ועלה לתוכנית חומש. וצריך להתייחס במיוחד לאותם מאפיינים של החברה הערבית, למשל לעסקים קטנים, יש המון עסקים קטנים. תחום המידע והדיגיטציה, אנחנו יודעים שהוא תחום קריטי, אנחנו מבינים את זה דרך אגב הרבה יותר ממה שהבנו בעבר. יש תאוצה בדיגיטל, התאוצה היא בכל העולם, אנחנו רואים שהעולם משתנה, העולם אחרי הקורונה לא יהיה אותו העולם שלפני הקורונה. כדי לנהל את הכלכלה והחברה, צריך שיהיה שם דיגיטל. צריך שיהיה לילדים בחברה הערבית מחשבים כדי שהם יוכלו ללמוד מרחוק, גם אחרי הקורונה, גם אחרי שהם הולכים הביתה, וצריך קשר בין החברים ובקשר עם חונכים ושורי בית וכל מיני דברים, צריך שיהיה שם דיגיטל. עסקים קטנים עובדים, ראינו בקורונה, בצורה נפלאה עם דיגיטל, ועסקים שאין להם דיגיטל, אינם מחוברים לדיגיטל, הם פשוט סוגרים. ולכן אני חושב שבחברה הערבית אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה, יותר דיגיטל בכל הרמות, וגם ברמת הרווחה, כדי להיות, לעשות מוניטור על, על סקנים וחולים וכל מיני אנשים ולראות מה הם צריכים, אנחנו צריכים לעשות את, את הדיגיטציה המועצת. ברמה החברתית-פוליטית, כן, ואנחנו לא נכנסים פה לפוליטיקה, אבל לפחות התחושה שהרבה מאוד מנהיגים בחברה הערבית מוגלים להפנות אצבע מאשימה לשלטון, כן, לשלטון המרכזי, ולא לתעול אחריות יותר, יותר משמעותית להובלת הציבור הערבי. אני חושב שההנהגה הערבית, הכלכלה לא זזה סתם, תקציב